עכשיו נאמר בוקר טוב לשר יצחק וסרלאוף. בוקר אור.
בוקר טוב, איתי גדסי ויאנס
פריד. בוקר טוב, ברשותך הייתי רוצה לפתוח אותך דווקא בנושא הגיוס, את דעתך, לשמחתי אני אגיד לא שמעתי. אני
וטוב שכך, וזהו. למה אתה שואל אותו על הגיוס?
אני רוצה לשמוע, את דעתו, בגלל שזה שלא שמעתי עדיין, אני לא יודע מה דעתו.
אתה אומר את זה סיבה.
אני רוצה להגיד, סמוטריץ' וחבריו, שזו לא המפלגה שלכם, ישר יצאו, חוצץ נגד הציבור החרדי, ובעצם הם כמו שותפים של לפיד וגנץ כרגע מבחינתי.
מבחינת ההסתה.
היחיד שלא, כן, מבחינת ההסתה נגד הציבור החרדי, שלא הולך לצבא וכו', וכמה הם חייבים וכו'. ולעומת זאת, בן גביר, אני כל הזמן אומר, יאמר לזכותו, יכול להיות שהוא חושב משהו בתוך תוכו אחרת, מילה הוא לא דיבר נגד הציבור החרדי.
טוב, אם יש לכם נושא הזה, תראו, יש קמפיין גדול מאוד נגד הציבור החרדי, נגד המגזר החרדי, וההתרשמות שלי שבתוך הקמפיין הזה אין כוונה לגייס ולו חרדי אחד. יש רצון להעניש את החרדים, לכן מדברים איתם על שלילת תקציבים, ולכן שנה וחצי לפיד היה בממשלה ולא דיבר ומעין אותו גיוס חרדים. הם צריכים שהחרדים לא יתגייסו, כי זה החמצן שלהם למנדטים.
כן.
אם החרדים יתגייסו, הם יהיו בבעיה, לא יהיה להם איפה להביא קולות, לא יהיה להם
אגב, על מה להיקב. אגב, סוגריים, אם יש בחירות היום, לפי הסקרים, סמוטריץ' נמחק, ואתם שותים את כל המנדטים שלו.
אני לא יודע, לא נכנס לזה, אתה יודע, אני לא מאמין שיהיו בחירות בקרוב, אני גם לא מאמין שהסקרים הכריעכם הרומים והתומים שלנו. אבל אני גם לא מתייחס עכשיו כי אנחנו במלחמה.
לא, אבל כדי שלא יהיו
בחירות,
יצטרכו להעביר את חוק הגיוס. אתה מבין שגם החרדים לא יכולים להישאר בממשלה שכל הזמן מספקת להם רק הבטחות.
לא, בסדר, אתה יודע, לא הכל תלוי בנו, יש גם בגץ פה שנותן פה פטיש 5 קילו.
נו.
אבל
נותן פטיש 5 קילו, אבל רק על החרדים, אתה יודע, הוא לא נותן את זה על החרדים.
נכון, אני מסכים איתכם, אני אמרתי שצריך לעשות כל הדברים הללו בהידברות ובשיח עם ראשי המגזר החרדי, גם עם הרבנים וגם עם הפוליטיקאים, הנציגים שלהם בכנסת, כי אחרת זה לא יעבוד, זה רק יחזק את הפלג הירושלמי, ואף חרדי לא יתגייס מזה. כשהולכים לחרדים על הראש, ראינו את זה ב-2014, 2015, זה לא מביא גיוס
כבוד
חרדים.
השר, כבוד השר, יש לי חדשות בשביל כבוד השר, אף חרדי לא יתגייס אף פעם חרדי אמיתי. לא רק הפלג או לא הפלג.
השר, אוקיי, עכשיו אני אומר...
לא, בצורה הזאת, בצורה הזאת לא שאנחנו מדברים עליה, לא, העובדה שאתה התגייסת, בואו, אנחנו מדברים... אתה מדבר על זה, בקיצור, טוב, בואו נמשיך הלאה, כבוד השר.
אני רק שנייה, אני חייב גם להגיד מילה על מכון הצביעות שיש כאן, שנמצאים להגין חרכים לנשק, שעד לפני חצי שנה קראו לסרבנות ולאי התייצבות, הם הפכו להיות הפרזנטורים הגדולים לגיוס חרדים ושתום בנצל. צריך לקחת את כל הקמפיין הזה, את כל הצביעות הזאת, להתרגש מהם. אסור לצאת להם להחליש אותנו, ולא לנהל אותנו, ובדי שלא
לקבל מהם את הפופות. כדי שנוכל לשמוע אתך יותר טוב, כי הם עוד זה קיטועים בקליטה.
אני אומר שצריך גם לך לקבל מוסר, ולא מאותם אנשים שעד לפני חצי שנה קראו לסבנות, כי המדינה לא הייתה מספיק דמוקרטית.
נכון, נכון. וטוב, לאן אנחנו הולכים? אנחנו רואים שהמפגינים באמת מקצינים את העמדות, מחריפים גם את המחאה. מהצד השני, הציבור בישראל, הרוב הציבור בישראל הוא לא נמצא בהפגנות האלה. האם הדבר הזה יכול לערער את יציבות הממשלה? כי אני מבין בין השורות מהדברים שאתה אומר שבחירות לא באופק, לפחות לא מבחינתכם.
מדובר על כמה אלפים בודדים שהחליטו לשבור את הכלים ולשרוף את המדינה. אני לא מתרגש מזה. ואני סבור שזה גם מחליש אותנו מול האויב, כי אתה יודע, גם אם זה 500 איש וגם אם זה רק 1,000 איש, הפריים טיים בערוצים הגדולים
מחככים ידיים בעיניה, בוא נגיד הערבים
מחככים ידיים, ולא רק, וגם אל ג'זירה ובערוצים הערביים של האויבים שלנו מפמפמים את זה.
איזה את ג'זירה אתה מתכוון? את ג'זירה בארץ או את ג'זירה אמיתית?
לא בערבית או?
לא יודע, תשאל את היועמ"שית מה ההבדלים ביניהם.
טוב, עכשיו
רגע, תגיד, טוב, נו אני רוצה להתקדם על המלחמה בצפון.
אז על זה, בדיוק על זה רציתי לקפוץ ישר לצפון, אתה שר הנגב והגליל.
אני בדרכי לצפון, לא אגלה איפה ביוק שחיזבאללה לא
תחשוב
עליי.
ותסתכל, תשמע, חבר סיפר לי, אמרתי פה מקודם, על הדרך, על ההכנות ועל החסימות צירים ועל הבונקרים שחופרים בצדדים, כדי להבהיר שהמצב בצפון זה מצב...
שמי שהגיע לצפון עוד מעט לא יזהה...
המצב בצפון זה מלחמה.
מלחמה וחבית חומר נפץ, כלומר זה יכול להחמיר.
וטנקים בחצרות הבתים.
כן, ממש ככה.
אז לאן הולכים מפה? מה, כמה זמן? מה אומרים לתושבים? מה אומרים לעוד חצי שנה, עוד שנה?
מתי חוזרים? לאיפה הולכים?
צפי.
מהצד של הממשלה, אנחנו צריכים להחזיר את הביטחון, ואנחנו צריכים להיכנס ולהכריע שם, וכל מי שמדבר על הסכמים מדיניים כמו 1701, ראינו בדיוק איך להתפוצץ לנו בפנים, זה לא שווה כלום. אנחנו צריכים להפעיל את עוצמה הצבאית שלנו בצפון. עכשיו, אם יש שיקולים טקטיים של עיתוי, בחירת העיתוי מצידנו לדבר הזה, בסדר, אפשר עוד להבין את זה. גם התושבים יגלו אורך רוח וסבלנות. כל זמן שכמובן ניתן להם את הסיוע האזרחי הנדרש ונעביר החלטת ממשלה בהקדם. אבל הם לא יחזרו אם לא נביא להם ביטחון, אם לא נרחיק את כוח רדואן מהגדרות, אף תושב לא יחזור לצערי.
רק מהגדרות? רק מהגדרות? אומרים שיש להם טילים ארוכי טווח, אומרים שהיום הוא מאוד רציני.
אז יש להם, אז מה נעשה? אז אנחנו נשים סדין עלינו ונגיד שאנחנו לא רואים אותם, כי ילדים עוצמים עיניים, אומרים לא רואים אותי.
לא, תשמיד להם את היכולות. למה? תשמיד להם את היכולות.
בוודאי. מה זה תשמיד להם את היכולות? צריך להיכנס שם, להרוג בהם, להוריד אותם. וככה מייצרים הרתעה, לא מייצרים הרתעה בסיסמאות.
תגיד, לפני השביעי באוקטובר, כשחמאס עשה תרגילים והכל, ואמרו, תשמע, זה תרגיל השתלטות על יישוב, זה, אז כולנו מסתכלנו על זה בתור ילדים שמשחקים בלגו, עליהם, כן? כאילו היינו באיזה קונספציה. והיום שאיראן מאיימת בצורה פומבית על כך שהיא הולכת להגיב כנגד מדינת ישראל, ואנחנו יודעים שיש לה איזה ארסנל קטן שיכול לפגוע קצת, האם אתה חושב שאנחנו נמצאים על סיפה של הסלמה, על אפשרות? האם אנחנו ערוכים לקראת אפשרות של הסלמה מצד איראן?
מה, ערוכים אני נוטה להאמין שכן. זאת אומרת, הכוחות שלנו פרוסים על הגבולות. יש ערכות רבתית של פיקוד העורף וגם של מערכת הבריאות. אני עולה לצפון עכשיו כדי לתת עוד תקציב של הצטיידות חירום. וסיוע אזרחי, הרשויות נמצאות בתוך האירוע עמוק בפנים, זה שבמרכז הארץ לא מרגישים מלחמה, מי שעולה לצפון יכול להרגיש, למשש את המתח באוויר.
כן.
אז אנחנו כמובן ערוכים, והאיראנים הם מנסים, נו, אנחנו עכשיו הורדנו להם... הורדנו להם שם
כן, בגלל
את השגריר שלהם. כן,
מפקד הכוח. טוב, כן. אני חייב להספיק איתך עוד נושא, וזה, התחלנו עם ההפגנות, וראיתי את העתירה שהגשת נגד היועמ"שית, בעצם מי שמנהלת את האירוע.
מנהלת את המדינה.
כן, וגם נקבע דיון בנושא הזה, ובעצם הסוגיה זה היעדר האכיפה שאנחנו רואים שמצד המשטרה, רשויות החוק, כנגד אותם מפגינים, כנגד הקומץ האנרכיסטי בקרב המפגינים. והשאלה שלי, מה אתה מצפה? אתה חושב שבאמת יהיה שינוי? או שאתה אומר, אני משחק בכלים שלהם, גם אם אני לא מאמין שבאמת יקרה איזה משהו?
קודם כל אני משחק במגרש שלהם, בהחלט. אני לא מרגיש הצדק בהכרח יצא לאור, אבל אתה יודע מה זה הכלים שיש ברשותי, ואנחנו...
לא, אבל אני חייב לומר לך, שר וסרלוף, שדווקא הכלים ברשותך הם כלים של חקיקה, בדיוק בגלל זה אני שואל. כלומר, אתה יכול לעשות חוק ולהגיד, החוק...
לא, רגע, שנייה, אני אומר משהו אחר. אני אומר, גם לשיטתם, לפי ההנחיות של מנדלבליט, ולפי הפסיקה של השופט אהרון ברק, וההתבטאויות שלו, ושל מני מזוז בתקופת ההתנתקות, ושי ניצן וכו', גם לשיטתם, כרגע הם לא עומדים לפי הקריטריונים שלהם. זאת אומרת, העתירה שלי שפרוסה על 292 עמודים, שבהם אני מוכיח שחור על גבי לבן בעשרות דוגמאות שיש אכיפה בררנית, לא משנת 2005 יאיר לפיד יכול לומר אנשים אחרים בתקופה אחרת, אלא מ-21 ו-22, מהשנים הללו, מהשנים האחרונות, שבהם אתה רואה חרדים שמפגינים נגד עבודות הרכבת הקלה בשבת,
ומה הם מקבלים?
ומחוסמים שביל אפר, כן, ומונים את טרקטור לעבוד. אז הם מקבלים כתב אישום ותביעה אזרחית מהמדינה, ולעומת זאת צורפים לך את הילום כל יום בצורה שיטתית, וחוסמים צירים מרכזיים, עורקים מרכזיים של המדינה, ואף אחד לא מקבל כתב אישום,
ובוודאי שלא תביעה. וכשחרדים מפגינים גם בבני ברק, אז הם מקבלים, אם לא את הכתב אישום, אז תרים מונה אלה.
נכון.
נו, אז...
לא, אבל אני אומר לך...
זה אני ודאי מסכים איתך, אני שואל, האם אתה חושב שבעקבות זה יהיו גם, אתה יודע, יהיה איזה שינוי קטן ביחס לאוכלוסיות המפגינים?
אז אמרתי ליועמ"שית, היא אמרה לי, אסור לך להתערב בעבודת הפרקליטות, וזה, אני לא מבקש להתערב. אני אזרח, אני רוצה לדעת מהן ההנחיות, מתי מותר לי לחסום כביש, מתי אסור לי, מתי זה סבבה, ומתי זה לא, בוא נתני הנחיות ברורות, כי מנדלבליט די נתן הנחיות. אבל את לא מיישמת את ההנחיות שלה שאתם נתתם.
כן.
אז אני לא מבקש תחפו יותר, או שתבטלו את כתבי אישום על החרדים, כי זה לא הוגן, כי אין בעיה לחסום כביש, רק תגידו את זה. או שתגידו שאסור לחסום כביש, ומי שיעשה את זה יחטוף כתב אישום ותביעה.
אז אנחנו נצטרך להמתין לדיון, בקיצור, על מנת לראות, אתה תתייצב?
להמתין לדיון, אבל אתה יודע מה,
לא תולה תקוות, כן. השר יצחק וסרלאוף, עוצמה יהודית, אני מאוד מודה לך, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, תודה.
שבת שלום.